כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא המריבות בין האחים במשפחה. לא פעם אחים מצליחים למצוא כל מיני סיבות למריבות. אם הם משחקים יחד, הם יכולים לריב על משהו שקשור למשחק, למה כל אחד לא היה הוגן במשחק בעיניים שלו. האחר לא היה הוגן ואני כן הייתי הוגן. הוא היה לא צודק ואני כן הייתי צודק. הם יכולים להתווכח מי ישב בראש השולחן, ויש להם מספיק סיבות בשביל מה להתווכח. כמובן שבדרך כלל מריבות בין אחים, אחיות, גורמות לאווירה אחורה בבית, מה שגורם סבל לילדים וגם למבוגרים. כשהוויכוח בין האחים הוא ברמה של כמה דקות ואז כולם נרגעים, אז לא פעם זה עוד נסלח וזה בסדר, ולפעמים זו גם דרך טובה, מכיוון שהיא מאפשרת לאחים, לאחיות, ללמוד להביע את עצמם. אמנם, לא בדרך התמיד הכי אידיאלית, אבל בכל זאת הם מצליחים להביע את עצמם, לדבר, להביע צרכים, בסוף להסתדר יחד. כל עוד יש מריבה, יש ויכוח בגבול הסביר, אף אחד לא פוגע בשני, לא תמיד נכון להתערב ולעצור את הוויכוח בין האחים. למה? כי לא פעם בדיון הזה, במריבה, בלי שכל אחד מעליב את השני, אבל כל אחד עומד על דעתו ומתעקש. כך לא פעם הילד לומד, הוא שונה מאחר, הוא לומד להרגיש ולהפנים שיש לו צרכים אחרים, יש לו רצונות אחרים מהאדם האחר, וזה מה שמאפשר לאחד מול השני ללמוד ולהפנים שלי יש רצונות ולך יש רצונות אחרים. זה מה שעוזר לו ללמוד כישורי חברה והתנהלות מול האדם האחר, איך לבקש, איך להסתדר, איך להתמודד עם מריבות וויכוחים. יחד עם זאת, לפעמים הוויכוחים גולשים אל תחום המריבות הלא נעימות, מה שמקשה על האווירה בתוך הבית. גורם אחד שהוא מניע למריבות בין האחים, לא פעם זה תשומת לב מההורים. זה נשמע משונה קצת. למה? מכיוון שאנחנו בוחנים את הילדים שלנו לפי מערכת החשיבה שלנו, ואנחנו אומרים, אם אני לא הייתי מתווכח עם פלוני אלמוני כדי להשיג תשומת לב, אז למה שהילד כן יעשה את זה? אבל ההשוואה הזו היא לא נכונה. קודם כל אפשר לבדוק את זה מהמציאות עצמה. ילדים שמתווכחים, באותו זמן שההורים לא באותו חדר, לא באותו אזור, הילדים הולכים לסבא, לסבתא, או אפילו נמצאים בגן הילדים. לא פעם הילדים מתווכחים הרבה פחות כאשר הם לא בחברת ההורים שלהם. הרבה הורים יכולים לומר, כשהם לבד, כשאנחנו לא באזור, הם מסתדרים יופי, או לפחות 50% מהמריבות הם כבר לא שם. אז קודם כל, ברמת העובדות, הדבר הזה הוא בולט בהרבה מאוד מקרים. וגם כשההורים לא מפלים בין ילד לילד, ילדים לא פעם מתווכחים ורבים בשביל להשיג תשומת לב מההורים שלהם. אני המסכן כל הזמן, אני הסובל כל הזמן. או אני המנצח, אני הבכור, ולכן לי מגיע א' ב' ג' ואני אוכיח את זה, וההורים יתמכו בי. וכך כל אחד מהילדים מאמין שההורים יתמכו בו, יתמכו בי שאני הקטן, אני הסובל ומגיע לי יותר, יתמכו בי שאני הגדול, זה המקום שלי בבית, ולא הוגן שאתה הקטן מתחיל עכשיו לקחת דברים שתמיד היו שייכים לי. לא פעם חלק מהמריבות של הילדים נועדו למקד את תשומת לב ההורים בילדים, ולמנוע מההורים לעסוק במתחים שבינם לבין עצמם. מה זאת אומרת? לפעמים יש מתחים בין ההורים. הילדים ימצאו כל מיני סיבות לעוד ועוד מריבות בינם לבין עצמם, בינם לבין האחים שלהם. בלא מודע, הם לא שמים לב שהם מצליחים להסיט את תשומת הלב של ההורים מהמריבה של ההורים עצמם אל כיוון הילדים. לדוגמה, ההורים מתווכחים בינם לבין עצמם. על נושא ההוצאות הכלכליות, על נושא המשפחת המוצא, נושא הערכים, מריבה זו או אחרת. הילדים מרגישים חסרי אונים, מרגישים מתח, מרגישים כעס, מרגישים מתח באוויר. הם רוצים להסיד את תשומת הלב של ההורים מהוויכוחים שלהם בינם לבין עצמם, אל המריבות של הילדים, ובכך הם, כמו היינו אומרים, מפעילים מנגנון הישרדות. מנגנון הישרדות שיש לילדים להסיד את תשומת הלב של ההורים מהמריבות ביניהם אל משהו אחר. במילים אחרות, ההתנהגות השלילית של הילדים היא לא בגלל שמשהו רע בילדים, אלא כי משהו רע באווירה בבית, בין ההורים, והם מנסים להסיט את תשומת הלב של ההורים אל הילדים. לפעמים קורה משהו אחר. יש וההורים לפעמים זוכרים שבבית שלהם הם היו הקטנים, המסכנים, הסובלים. לכן כיום, כשהגדול מתווכח עם הקטן, במקום לנסות לעזור לשני האחים לפתור את הבעיה, ההורים מתערבים לצד הקטן והקורבן. הם נזכרים גם בעצמם. הם אומרים לעצמם, כמו שאני הייתי קטן, הקורבן והמסכן, כך גם כעת, הבן הקטן הוא המסכן. הוא מסמל אותי, הוא מזכיר לי את עצמי, שאני פעם הייתי הקורבן, המסכן, הקטן, ולכן צריך לעזור לו. ומהמקום הזה ההורים נוקטים צד. לפעמים זה הפוך, ולכן עוזרים לגדול. אני הייתי הגדול בבית, ותמיד אמרו לי לוותר לקטן. ואז מהמקום הזה האדם, הוא בונה לעצמו תפיסת עולם, שלגדול צריך לעזור, או לקטן צריך לעזור. ואז הוא פונה לגדול ואומר לו, תפסיק להציק לקטן. או שהוא פונה לקטן ואומר לו, תפסיק להיות כזה קורבן ומסכן, תיקח אחריות. ובכך הוא נוקט עמדה ומצדיק את הגדול. מאיזה מקום הדברים נעשים? מהמקום שבו האדם מביא את חוויות העבר שלו אל מערכות האורות שהוא חי בהם כעת. בשני המקרים שתיארנו כעת, ההורים התערבו בצורה לא בריאה. הם לא באים לפתור את הבעיה, אלא לקבע את הבעיה, להפוך את הגדול הצודק, או את הקטן למסכן ואת הגדול לטועה. בשני המקרים ההורים פותרים בעיה על ידי בעיה אחרת. הם מביאים את חוויות העבר שלהם אל ההורות של ההווה, ועל בסיס זה חושבים שאפשר לפתור בעיה. לא נכון לעשות העתק הדבק, להשוות בין תקופות העבר לתקופות של כיום. אפשר ללמוד מהעבר, לפעמים אפשר גם כן לעשות העתק הדבק, אבל לראות שהעתק הדבק אכן פותר בעיות, עוזר ומסייע. אם לא, אז לבחון את הדברים מחדש. ואם האדם רוצה לזהות מאיזה מקום הוא מתערב במריבות של הילדים שלו, האם זה נעשה עם מקום בריא, ענייני, לתועלת הילדים, או שמה זה מזיק למערכת של ההורות בבית, והדבר נעשה עם מקום לא נכון. התשובה היא, בואו נזכר באחת הפעמים, שהייתה מריבה בין האחים בבית, ונרשום על דף מה המחשבות שעברו לנו בראש באותו זמן. המחשבות שעברו לנו בראש באותו זמן, בהרבה מאוד מקרים יעידו מאיזה מקום התערבנו. אם נזכרנו בילדות שלנו, אם ראינו את עצמנו כמסכנים וקטנים, אז זה יכול לומר שזה מהמקום הזה שהגבנו כשהתערבנו במריבה בין האחים. כלומר, זה לא נעשה ממקום של תועלת הילד, אלא ממקום של מצוקת העבר שהיא מתעוררת כיום בהווה. אז מה כן כדאי לעשות בשביל לפתור את הבעיות? קודם כל, בואו נתחיל במחשבה של ההורים, בתפיסה של ההורים. כשהורים חווים את המריבות בין הילדים, בינם לבין עצמם ככישלון חינוכי, שלהם ההורים, כהרס החלום של הבית האידיאלי שלהם, המשפחה מאושרת, אז הם נוטים להיבעל מהתפתחות מריבות בין הילדים, ואז הם מגיבים לפעמים בצורה קיצונית ולא יעילה. לעומת זאת, כשההורים מתייחסים למריבות בין האחים בצורה נינוחה ושקולה, לא נבהלים, הם מצליחים לקבל גם את הרגשות הקשים של הילדים, ומצליחים לתת להם לבטא את הרגש שלהם מבלי לנסות לבטל את הרגש. כך ההורים יכולים לכוון את הילדים במקום להאשים ולהציק לאח השני להביע את הצרכים. אותו אח מאשים, נלמד אותו לא להאשים, אלא להביע צורך. במקום שתאמר לאחיך כמה הוא לא הוגן, תאמר לו מה אתה רוצה ומה אתה מצפה ממנו. כלומר, לומר לאחיך שזה לא הוגן שאתה לא משחק איתי, במקום זה, תאמר לו שהיית רוצה שנשחק יחד. שלב ראשון, כדאי להתחיל ללמד את הילדים שפת הבאה במקום האשמה, צרכים. לא שזה יפתור את כל הבעיות, אבל זה נדבך אחד מתהליך של פתירת הבעיה. עוד כלל חשוב בנושא המריבות בין האחים. כל עוד הריב לא הגיע לאלימות פיזית, חלילה, או למצב שבו אחד הילדים נפגע נפשית, לא רק גופנית, כל עוד קיים דו-שיח, אפילו אם הוא לא כל כך נעים בין האחים, כל עוד הריב לדוגמה לצעצוע לא חרג לפסים אלימים או מעליבים, טוב שההורים יעמדו בצד, לא יתערבו, אפילו כדאי שלא ייראו באזור. למרות שזה לא קל ולפעמים זה קשה. ולמה? התשובה היא כי ההורים צריכים לזכור שמריבות בין האחים הן לפעמים דרך לנסות לזכות בהתייחסות ובתשומת לב של ההורים. ורואים את זה שההתערבות של ההורים לפעמים רק מלבה את האש. אפשר לראות איך שההורים לא נמצאים בקרבת מקום, או לפחות הילדים חושבים שההורים לא בקרבתם, ואז הילדים מתווכחים הרבה פחות. וגם כשהם מתווכחים, הם מצליחים למצוא את הדרכים בצורה גמישה ויעילה לפתור את הבעיה מהר יותר בינם לבין עצמם. ומכאן לעוד נקודה. אם הילדים שוב ושוב מתווכחים ולא מסתדרים בעצמם, או שהמריבה גולשת לפסים אלימים, אז ההורים כן צריכים להתערב. אבל חשוב שזה יהיה מבלי שהם קובעים מי צודק במריבה. הורים שמתערבים כבוררים במהלך מריבה בין האחים ומנסים לקבוע מי צודק ומי טועה, בדרך כלל יכולים להעצים את המריבה. כל אחד מהילדים מנסה להצדיק את עצמו ולהופיע לפני ההורה כצד הצודק. כל אחד מהילדים מתבצר בעמדה שלו והמריבה מתלהטת. בנוסף, הילדים משיגים תשומת לב דרך התנהגות שלילית, וכך ההתערבות של ההורים מזינה את המריבה בין האחים. ילדים בגיל הרך שהתחילו להסתכסך והסכסוך הוא אלים, ודאי שאם אין להם כלים להתמודד, הם יכולים להיפגע, לכן ההורים חייבים להתערב. אם מדובר באלימות, התעללות, הבדלי כוח ניכרים בין האחים שעלולים לגרום נזק לאחד מהשניים. ילד בן 6 שמרביץ לאחיו בן 3. במקרה כזה אסור להורה לחכות, אלא לאלתר להפסיק את המריבה. הוא יכול לומר, לא בטוח לכם להיות יחד, אתם זקוקים לפסק זמן, כל אחד לחדרו, וזהו. לא להיכנס לשיחת מוסר, להדריך, לכוון ולומר, אתה לא טוב, אתה לא יעיל, אתה כפוי טובה. למה אתה כזה? איך אתה כזה? כל השיחות האלה לא רלוונטיות. הוא עכשיו בזמן של הרגשות תוססים אצלו. זה לא יעבוד כעת. הוא לא ישמע את הדברים ממקום כזה של להט רגשי ויאמר לעצמו, אתם יודעים, ההורים יקרים, יש משהו בדברים שלכם. אני באמת כפוי טובה. אני באמת לא רגיש. אני באמת לא מספיק עוזר בבית. תודה רבה שהארתם את עיניי. ומכאן לעוד נקודה שחשוב מאוד להיות הרני אליה. לפעמים הורים יוצרים במודע או שלא במודע אווירה של תחרותיות בבית. למשל, הם מציעים לילדים כשעשוע או כדרך להתגבר על קשיים בשיתוף פעולה, תחרות, מי יגיע ראשון למכונית? מי הראשון שיסיים את הארוחה שלו? מדי פעם זה נחמד, זה נעים, זה משעשע, זה יוצר גיוון ותחרות. זה נשמע לפעמים גם תמים, אבל כשהמסר התחרותי חוזר על עצמו במצבים מגוונים מדי, מי יהיה ראשון לצחצח שיניים, מי ראשון באמבטיה, מי ראשון לסיים לאכול, מי ראשון לעזור לסבתא, מי יושב יותר יפה ליד השולחן, מי יותר, מי יותר. המסר הזה בהחלט יכול לעורר תחושת תחרות בין האחים, דבר שילבה עוד ועוד מריבות. ומה שכן יכול להיות יעיל זה בדיוק הפוך. לא רק להיזהר מיצירת אווירה תחרותית בין הילדים, אלא הפוך, לבנות מערכת יחסים במשפחה שמבוססת על שיתוף פעולה, על תמיכה, לעודד לעזור זה לזה, להדריך את הילדים לשחק יחד, להתייחס אליהם כקבוצה. לא רק למצוא את התחרותיות, אלא הם משחקים יחד, הולכים יחד לטיול, עושים פעילות יחד, לצלם אותם, להנציח את זה, לומר כמה זה גורם הרגשה טובה, כמה זה משפר את האווירה בבית, לצלם את זה ולתלות את זה על דלת המקרר. למה? כיוון שזה גם מייצר אווירה של אנחנו יכולים לחיות יחד, וזה גם מתגמל מבחינה רגשית. כך הילדים צריכים להרגיש. עוד נקודה שיכולה לעזור, אחד הצעדים הישירים שראוי לעשות, זה לאפשר פרטיות לילדים. חשוב שיהיה לילדים את הזמן הפרטי שלהם, את הרגעים שבהם טוב להם, מהמרחב הפרטי שלהם. ברגע שכל אחד ירגיש שיש לו גם את המקום שלו בבית, הוא לא מחויב כל הזמן להיות עם האחים, האחיות, יש לו גם את המקום שלו. זה עוזר לו פחות להרגיש מאוים כשיש מריבה, ויכוח. הוא יכול לומר לעצמו, עכשיו אנחנו לא מסתדרים, נלך לנשום אוויר, נירגע, נצא קצת מהאזור, נתנתק לרבע שעה 20 דקות, לאחר מכן נחזור למערכת של האחווה בין האחים. ולמה? מכיוון שיש לי את הטריטוריה שלי, את המרחם שלי, את הפרטיות שלי, שממנה אני יכול לשאוב משאבים רגשיים של שלווה, רוגע, נחת. כך יהיה גם קל יותר לאח לתת מעצמו לשאר האחים. ומכאן לעוד נקודה חשובה. יש הרבה הורים מתוך הרצון להגשים את ההרמוניה במשפחה. הם מתאמצים להתנהג לכל הילדים בדיוק אותו דבר. למה? כי הם רוצים למנוע תחושה של קנאה, כיפוח, מחבקים אחד, מיד מחבקים את השני. קונים לאחד מתנה, קונים מיד לשני. ואז ההורים בלי לשים לב, הם כבר לא נמצאים בתוך מערכת שנותנת לילדים, אלא בתוך מערכת שעסוקה בלאזן. עכשיו לאזן במקרה הזה, כעת לאזן במקרה הבא. הוא קיבל חולצה, ניתן גם לו. הוא קיבל ספר, ניתן גם לו. והילדים מרגישים את זה, והם לומדים לאט לאט לשחות רגשית את ההורים שלהם. הם לומדים להפעיל את ההורים שלהם. הנה, ההורה נתן פה יותר מדי והוא מרגיש רגשות אשמה. נלחץ על הכפתור, נפעיל את רגשות האשמה ונאמר להורה, למה אוהבים אותו יותר מאשר שאוהבים אותי? אצל ההורים בבת אחת מופעל כפתור רגשות האשמה, והם מיד נותנים גם לאח השני, שחלילה לא ירגיש אפליה. אבל אז ההורה לא עסוק בלתת לילדים, אלא כל הזמן להגן, אל תרגיש רע, אל תרגיש רע. וכך ההורים כבר שוכחים להתנהג עם הילדים, כל אחד עם היחס שמגיע לו. הם מאבדים את הקשר עם הילדים, הם כל הזמן עסוקים בלאזן, פעם את זה ופעם את זה. עדיף שההורים ינהלו מערכת יחסים בריאה עם כל אחד מהילדים. לאחד ייתנו טיפה יותר חום, לשני יותר ייחודיות, לאחד את המתנה הזו ולאחר את המתנה האחרת. ועד רבה, לפעמים כדאי לא לתת לכולם בשווה, אלא לכל אחד מה שהוא צריך. כל אחד מהילדים, התפקיד שלו, העשייה שלו, המקום שלו בתוך הבית. אז מדי פעם תהיה קצת קנאה. זה בסדר שיש מדי פעם קצת קנאה. כך הילד לומד ש יש חיים אחרי הקנאה, אז הרגשתי טיפה פחות טוב, כי אני קיבלתי חולצה חדשה רק לפני חצי שנה, ואח שלי קיבל כעת שתי חולצות חדשות, כי הוא צריך, כי הוא גדל, ואני לא. זה משהו ענייני, משהו נקודתי. אבל אז אם אני אתחיל לומר, זה לא הוגן, זה לא אופר, אני כבר לא מתייחס אל החיים לפי מה שצריך, אלא אני כל הזמן אחפש איך הוא קיבל יותר ממני, ובכך במקום להתעסק בחיים שלי, להסתדר עם החולצה שיש לי, אני הילד, אני עכשיו מחפש לראות איך אני יכול להיות דומה לצד השני, לילד האחר, איך גם אני יכול לקבל. ואז אני מתחיל לומר כל מיני אמרות בסגנון של זה לא הוגן, זה לא צודק, זה לא פייר, אף פעם לא אהבו אותי בבית הזה. וההורים מנוהלים בעקבות רגשות האשמה שמופעלים בהם, ובמקום להעניק לילד מה שהוא צריך, הם מרגיעים את רגשות האשמה שלהם ולא מאפשרים לילד להתמודד עם הבדלים מהותיים שיש בין האחים בבית. עם ההבדלים האלה צריך להתמודד. פעם זה יקבל יותר, פעם זה יקבל יותר. כך הם החיים במשפחה בריאה, כך יהיו החיים בעולם כולו. לאחר מכן הוא יגדל הילד הזה, וימשיך עם התפיסה הבסיסית הזו של אני מקופח, זה לא הוגן, זה לא צודק. הוא יעשה את זה לאחר מכן גם כן בבית שלו, אפילו מול הילדים שלו, בחברה, בעבודה, בכל מקום, הוא ימשיך עם האמרה הזו. אני הסובל, אני מסכן, זה לא הוגן, זה לא צודק. אולי כל מה שהוא אומר זה נכון, אבל זה לא רלוונטי, מכיוון שזה פוגע בחיים שלו. במקום להפיק את התועלת ממה שיש לו, הוא עסוק בלהתלונן על מה שאין לו. וישנו רעיון נהדר של בעלה אמא ינחמוני, האדמור מטולנה, שאומר, גם מה שמצינו אצל יעקב, שהוא נתן ליוסף יותר מאשר מה שהוא נתן לשאר האחים שלו, והגמרא מסכת שבת אומרת שהאדם לא יפלה בין בן אחד לשאר הבנים, אומר המהר"ן מפראג, שזו לא הסיבה שבגללה עם ישראל ירדו למצרים. הגמרא אומרת, למה ירדנו למצרים? בגלל שיעקב הפלה ונתן ליוסף יותר מאשר הוא נתן לשאר האחים. הגמרא אומרת שבגלל זה ירדו למצרים. אומר המערה, לא בגלל זה ירדנו למצרים, ירדנו למצרים בגלל גזרת ברית בין הבתרים שכבר שם נגזר, אלא שהקדוש ברוך הוא נורא עלילה על בני אדם, וחיפש את ההזדמנות שדרכה נוכל לרדת למצרים, והכל התחיל בגלל שהאחים קינאו ביוסף. אבל לא שחלילה יעקב טעה בכך שנתן ליוסף יותר מאשר שאר האחים. שהרי גם יוסף כאשר הוא מתגלה לאחים שלו, הוא נותן לכולם חליפות שמלות, אבל לבנימין הוא נותן יותר. למה הוא נותן יותר? אומרת הגמרא, מכיוון שמבני בניו של בנימין יצא מרדכי, שגם הוא יש לו כמה וכמה בגדים. הוא גם מלמד דרדקי, הוא גם נמצא בסנדרים, הוא גם נמצא כמי שבבית המלכות. ולכן בנימין היה צריך לקבל 5 חליפות שמלות. יותר מאשר שאר האחים. למה? לא בשביל חלילה לעורר קינה. האם חלילה נאמר שאת התובנה הפשוטה שלא לגרום קנאה בין האחים, את זה יעקב לא ידע, את זה יוסף לא ידע. לא יעלה על הדעת שאנחנו כל כך חכמים יותר מהם, ואת הדברים הפשוטים האלה הם לא ידעו. אלא עד רבה, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, יש ליוסף את התפקיד שלו, ולכן הוא קיבל תוספת של בגדים, כך יוסף עם יעקב, כך בנימין עם יוסף, כל אחד והצרכים שלו, כל אחד והתפקידים שיש לו. ולכן לא נכון שההורים כל הזמן יהיו עסוקים אם הוא קיבל, גם הוא יקבל. לא כך הם הדברים בצורה הבריאה, אלא ההורים צריכים לנהל את הבית ולקבוע למי מגיע, כמה מגיע, להיות נחושים אחרי האמרה שלהם, ולא כל הזמן להיות האלה שמנוהלים בעקבות היום האמרה של הילד הזה, מחר האמרה של הילד הבא. אלא אנחנו ההורים המנהלים של הבית, ואנחנו אלה שנקבע ממקום שלב ורגוע וענייני, למי מגיע, כמה מגיע, ומהמקום הזה ניתן מה שמגיע לילדים. עוד כלי שיכול לסייע בנושא הזה. משחקי תפקידים, למצוא פתרונות יעילים למריבות. נקרא לזה מעין ניתוח מקרה, משחק תפקידים שמאפשר מציאת פתרונות טובים ויעילים לקונפליקט. מתי עושים את זה? אחר מעשה. לא בזמן המריבה. אם בזמן המריבה הדברים הגיעו למקום קיצוני, פוגע, מעליב, משפיל, נפריד את הילדים. כעבור 20 דקות, חצי שעה. אפשר להציע לילדים, בעיקר כשהם קטנים, בואו נשחק עכשיו משחק שבו אתם כאילו רבים ונמצא יחד פתרונות למריבות ביניכם. תוך כדי המשחק או במהלך המשחק, ההורה קצת מתערב כדי להפנות את תשומת הלב של הילדים לרגשות ולמה מתרחש. בלב, בתחושות של הצד השני. חשוב לזכור שמריבות בין אחים הם חלק ממרקם יחסים מגוון ומורכב שמתקיים בין האחים במשפחה. ולכן חשוב שכבר מגיל צעיר ידעו לנהל את המריבות. למה? לא פעם קורה רחמנא ליצלן שהם לא יודעים לנהל את המריבות. 20 ו-30 שנה לאחר מכן המריבות הן עזות בין האחים, בין המשפחות. כי כבר בגילאים המוקדמים של החיים הם לעולם לא למדו איך לא מדחיקים מריבה אלא פותרים אותה. להורים יש חלום שהילדים יחיו יחד, בהרמוניה, בשקט, בשלווה, מתוך אחווה, מתוך מקום של עזרה הדדית. כל זה נהדר, טוב, יפה, אבל גם להיות עירנים לכך שצרכים שונים, רצונות שונים, גם סכסוך, לא תמיד כדאי להתערב, לא פעם, מה שכדאי זה לאפשר לילדים להמשיך לדון, להתווכח, לריב בצורה הוגנת, כדי שגם בסיטואציות האלה הם ידעו למצוא את המקום שלהם, את המסגרת שמתאימה להם. וכאשר אנחנו בטעות מתערבים עוד פעם ועוד פעם, אנחנו הופכים את המריבה לתחרות על תשומת לב, ואז הם כבר לא מחפשים פתרונות, אלא רק תשומת לב, או למצוא מי הצודק ומי הטועה. שוב, לא מחפשים לפתור את הבעיה, אלא למצוא את האשמים בתוך הבעיה, ובכך להנציח את חוסר האונים שלהם. לא פעם המריבות בין הילדים, כמו היינו אומרים, נועדו כדי לבסס את תחושת השייכות, הצורך של הילד להרגיש שהוא אהוב, נחוץ, יכול, בעל מקום, בעל ערך, בעל משמעות. כך הוא בודק את המקום שלו במשפחה, ובטעות כך הוא חושב שאפשר להשיג את היחס, את המקום ואת הערך שלו, על ידי שיוכיחו לו, אתה הצודק ואח השני הוא הטועה. אבל זו לא הדרך למגר מריבות, מכיוון שאחיו נמצא בדיוק באותה גישה, וגם הוא ייאבק עד הסוף. ולכן, בהרבה מאוד מקרים, יכול להיות יעיל לא להתערב, לאפשר להם לנסות לפתור את הדברים. הם, הילדים, לימדו להכיר האחד את השני ולחיות יחד מתוך כבוד. קשה להם, נכון, אבל שלא יכניסו לקושי הזה אותנו ההורים, כי אז הקושי יהיה הרבה יותר גדול לצאת מהמקום הזה. קשה לילדים, אבל קשה, זו לא מילה שצריך לברוח ממנה. זוהי מילה שכדאי לחיות איתה על מנת שבעתיד הם יראו שגם קושי הוא דבר שהוא בר פתרון. יש חיים אחרי הקשיים. כאן שיעורנו מגיע לסיומו. המעוניינים לשמוע עצות, המעוניינים לשמוע שיעורים בנושא נפש האדם, בנושא האדם בינו לבין המשפחה, החברה, הקהילה, שיעורים בהשקפה ובהלכה, ניתן לשמוע בקו הטלפון של עצתו אמונה. קו הטלפון 077-22-68-031 077-22-68-031. היו ברוכים.
כי אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.